נפטר בגרת אל הרומים, פרק ח', פרק 8. אנחנו תרב נתחיל לעבור מפסוק 31 עד סוף הפרק. היום בעזרת האל נסיים את הפרק הזה. אבל אני בכוונה הרגשתי צורך להודיע כבר עכשיו. בעזרת האדון בעוד שבועיים אנחנו נתחיל את פרק ט', פרק 9. אני לא יודע כמה אתם מכירים את הפרק הזה. הפרק ט' הוא פרק מאוד מאוד חשוב מבחינה תיאולוגית. יש עליו דעות שונות, ובוא נאמר, הבנה נכונה של מה שכתוב בו היא מאוד מאוד חשובה. מה שאני מבקש, זה לא לקרוא את הפרק הזה תוך 2-3 דקות, אין לזה שום ערך. אם אתם תעיפו מבט, תראו, בפרק הזה, פרק ט', פולוס מסביר בצורה מאוד מעמיקה על עמנו ישראל, על המקום שלו. הוא מזכיר יותר מאוחר את עשיו, את יעקב. אחרי זה הוא מזכיר את פרעו וכל מה שקרה איתו, מכות מצרים. ואני מבקש, באמת תשתדלו לעבור לאט לאט. מי שרוצה, אני מאוד ממליץ גם לסכם בקיצור, לבוא מוכנים. כי אנחנו נתעכב הרבה על הפרק הזה. המטרה היא, בעזרת האדון, להבין אותו נכון, כדי שלא נעשה טעויות חלילה. זאת המטרה. טוב, אני אקרא עכשיו מפסוק 31 עד סוף הפרק, ונתחיל לעבור לאט לאט. ואתה מה נאמר על זאת? אם האלוהים לנו, מי יריב איתנו? אשר לבנו יחידו לא חס, כי אם נתנו בעד כולנו, הלא גם ייתן לנו עמו את הכל. מי יביא שטנה על בחירי אלוהים? אין אלוהים הוא המצדיק. ומי הוא יאשימם? הן המשיח אשר מת, וביותר אשר נאור מן המתים, הוא למין האלוהים, והוא יפגיע בעדנו. מי יפרידנו מאהבת המשיח? הצרה או מצוקה או מסתמה או רעב עם עריה או סכנה או חרב? ככתוב, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. אבל בכל אלה גברנו מאוד על ידי האוהב אותנו. ובטוח אנוכי, כי לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שרות ולא גבורות, לא ההווה ולא העתיד, לא הרום ולא העומק, ולא כל בריאה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלוהים, אשר היא במשיח ישוע אדוננו. בואו נעשה לעבור לפסוקים, להבין אותם, ואני אתחיל עם פסוק 31. אומר פולוס, ואתה, מה נאמר על זאת? צריך לשים לב היטב, על מה זאת על זאת? על מה הוא מדבר? חשוב שנדע על מה הוא מדבר. מה נאמר על זאת? פשוט מאוד. על מה שהוא אמר בפסוקים הקודמים. הרי יש כאן רצף כמובן. תסתכלו בבקשה, נקרא שוב, אני אעשה חזרה קצרה על פסוקים 28-29, כי זה הנושא. סליחה, 29-30, כן. 29-30. כי את אשר ידעה מקדם, אותם גם יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו, למען יהיה בכור בתוך אחים רבים. ואת אשר יעדה מקדם, אותם גם קרא, ואת אשר קראם אותם גם הצדיק, ואת אשר הצדיקם אותם גם פאר. אלה הדברים שפולוס מדבר להמשיך אליהם בפסוק 31. אני רוצה שוב לבוא ממש בקצרה שני הפסוקים שקראנו עכשיו. תשימו לב שבשני הפסוקים האלה, שלוש פעמים מופיעה מילה מקדם. מה זה מקדם? לפני בריאת העולם, לפני בריאת היקום. אי שמה, בעבר הרחוק. זה מקדם. שלוש פעמים זה כתוב. ותשימו לב מה זה מקדם, אנחנו קוראים כאן פסוק 29, את אשר ידעם מקדם. אלוהים ידע מקדם. מה אלוהים ידע? א', אלוהים יודע את הכל. שלא תהיה הבנות, אלוהים יודע הכל, עבור אלוהים אין כזה דבר עבר, הווה ועתיד. נבין את האמת הפשוטה באמונה. אבל רואה כאילו הכל עם מציאות אחת, הוא רואה את הכל. מהתחלה עד הסוף, עד הקץ. שום דבר לא מפתיע אותו. וכאן מדובר על הידיעה שלו עוד לפני שהוא בכלל ברא בני אדם. לפני שהיה את היקום והעולם הזה, הוא ידע. מה הוא ידע? אני אסביר מיד מה הוא ידע, וחשוב להבין את זה. אלוהים ברוב חסדו, אנחנו נדבר גם בפרק הבא על הריבונות של אלוהים, על כך שהוא כל יכול וזכותו לעשות לפי הבנתו, לפי החלטתו. אליו בן אדם אסור להגיד לאלוהים, למה אתה עושה כך או כך? מי זה בני אדם לעומת אלוהים? אנחנו כלום, פחות מאבק. אבל אלוהים בריבונות שלו החליט לתת לכל בן אדם את האפשרות לבחור אם להאמין או לא להאמין. את הנקודה הזאת אני מבקש להבין. כל בן אדם, זה הרצון החופשי שלנו. אלוהים לא מתערב בזה, הוא לא מכריח אף אחד. אלא מה? אלוהים ידע מקדם מה כל בן אדם יחליט ויבחר. הוא ידע את זה. הרי זה ברור, מה זה מפתיע אותו? גם אנשים שעוד יבואו בעתיד, הוא כבר מראש יודע הכל. הידיעה שלו מושלמת. ועל סמך הידיעה שלו מקדם, הוא, איך שכתוב כאן, תשימו לב, הוא יעד את אותם אנשים, את אשר הוא ידע מקדם, הוא גם יעד אותם. מי שיודע מה כאן פולוס הוא לא הזכיר בפסוק הזה? קדש, איך? כן, איפה זה כתוב בחר, אתם זוכרים? כן, בוא, מה שדני אמר, נכון? חסר כאן דבר אחד, מה זה חסר? פה פולוס לא אמר את זה. הרבה ולא צריכים לקחת מכמה מקומות לראות תמונה יותר שלמה. אני מבקש שתפתחו רגע, זה אותו רעיון, בראשונה לפטרוס, באיגרת הראשונה לפטרוס, פרק ראשון, נקרא את שני הפסוקים הראשונים. הדגש על פסוק שניים. אני חוזר. האיגרת הראשונה לפטרוס, נקרא פסוקים 1 ו-2. פרק ראשון, ראשונה לפטרוס, פרק א', מה שההתחלה, 1 ו-2. פטרוס שליח ישוע משיח את תושבי תפוצות פונטוס, גלטיה, קפודקיה, אחיה ואיתוניה. שימו לב, הנבחרים מקדם, שימו לב שהוא מקדם, כפי דת אלוהים האב, אחרי זה ממשיך בקידוש הרוח אל משמעת ישוע משיח וההמשך. מה שאני רוצה להדגיש את תחילת פסוק שניים, נבחרים מקדם כפי דת אלוהים האב. אלוהים ידע מקדם מי יבחר להאמין בו, ועל סמך הידיעה הזאת הוא כבר מקדם בחר באלה שהוא בוחר להושיע אותם. ואיך שאנחנו חוזרים שוב לאיגרת אל הרומים, הוא בחר באנשים למה? לייעד אותם. אתם מה זה לייעד, י' עין ד', לייעד, לתת מטרה, משימה. מה המטרה שאלוהים בחר באנשים האלה? אנשים ונשים. למדנו את זה. להיות דומים לדמות ישוע המשיח. אתם שיש אנשים שלפי הבנתי עושים כאן טעות מאוד מאוד חמורה. ומה הם טוענים? לא יאומן. הם טוענים שאלוהים בחר מקדם מי יאמין בו ומי לא יאמין בו. אבל זה לא מה שכתוב כאן. זה לא מה שכתוב. זה טעות חמורה. אנחנו בפרק ת' נרחיב על הדבר הזה. פשוט לא נכון. הוא בחר בנו לא כדי שנאמין, הרי כל אדם יכול להאמין כמובן, אלא כדי שכל מי שבאמת נבחר מקבל את הקריאה הנעלה הזאת להגיע לרמה הרוחנית הגבוהה ביותר ולהידמות כמה שיותר לאדוננו ישוע המשיח. זה הייעוד שנקראנו אליו. ולא, זה מה שכתוב ברומים פרק ח', כפי שראינו. כדי ש... בוא נאמר, הייעוד הזה יצא לפועל, יתממש. ראיתם מה אני חוזר שוב לרומים פרק ח', תשימו לב. את אשר ידע מקדם אותם, גם יעד מקדם, להיות דומים לבנות בנו, למען יהיה בכור בתוך אחים רבים, על זה דיברנו. ואת אשר ידע מקדם, אותם גם קרא. אני חוזר, מה זה לקרוא? את אלה שהוא יעד מקדם להיות דומים לדמות בנו, הוא הזמין אותם. בואו, תבואו אליי, תיוושעו, אני אתן לכם את חיי הנצח. אני חושב שאחד המקומות המאוד יפים כדי לראות את האמת הנפלאה הזאת, אני מבקש שתפתחו רגע במעשה השליחים, פרק י' ג' 13, שממש יפה לראות את זה. י' ג', מעשה השליחים, פרק 13, עמוד 242. אני רק אזכיר בקצרה, אתם יכולים להתחיל לרפרף מפסוק 44 בלב, אני תראה אבל אומר בקיצור על מה מדובר כאן. פרק, מעשה השכם, פרק 13, זה הקטע מתחיל מ-44, תקראו את זה בלב כמה שניות, ואני אסביר בקיצור. פה מדובר על המסע הראשון של פולוס לאנטיוכיה, זה אזור של טורקיה של ימינו. הוא הלך לבית הכנסת לבשר להם, ואם אתם מרפרפים כאן אתם רואים, היהודים קינאו, והכחישו את דברי פולוס, פסוק 45, התנגדות מאוד קשה של היהודים לבשורה שפולוס מבשר אותם עם ברנבא. אז פסוק 46, אז הניחו פולוס וברנבא על פניהם לאמור, בדין היה להשמיע אתכם בראשונה את דבר האלוהים, ראשית כל היהודים, אבל אתה אחרי אשר מאסתם אותו, ואינכם זוכים ביניכם לחיי העולם, אתם לא רוצים להיוושע. אתם לא רוצים. הננו פונים אל הגויים. אתם מסרבים לעמים, פונה ליהודים. אני עכשיו וברנבא פונים לגויים שנמצאים באנטיוכיה. שימו לב עכשיו מה אנחנו קוראים כאן. 47. כי כן ציווה עלינו האדון לתתיך לאור גויים, לא רק לעם ישראל וליהודים, להיות ישועתי עד קצה הארץ. ופסוק 48. וישמחו הגויים כשומם, ויהללו את דבר אדוני, ועכשיו תשים לב במיוחד, ויאמינו כל אשר היו מוכנים לחיי עולם. זה המקום היחיד שמופיע הפסוק האמת הזאת. מה מתברר? באנטיוכיה היו שם אנשים גויים שהם היו מוכנים לקבל את ישוע, להאמין בו. אלוהים ידע את זה, הוא יודע את הכל. וכשהם שומעים את הבשורה פעם ראשונה, הם שמחים. בניגוד ליהודים שמתנגדים, הגויים מקבלים את האמונה, הם מאמינים. שימו למה שכתוב כאן. היהודים לא רצו להאמין. הגויים כן בחרו להאמין. ואלה הם היו מוכנים לקבל את הישועה ולקבל את חיי הנצח. רק אלוהים יודע את זה. ועובדה זה הגיע במקום בזמן הנכון, ואנשים אלה הם נושעו, הם האמינו והם נושעו. כך שאלוהים יודע הכל, ואנחנו מאמינים, אנחנו גם מבשרים ומעידים ובדרכים שונות גם בעולם. דבר אלוהים מגיע לכל מקום, גם הבשורה של ישוע כמובן. ישוע אומר שהבשורה תופץ בכל העולם, ואחר כך יבוא הקץ. כדי שכל אדם תהיה לו את ההזדמנות לדעת האמת ולבחור אם להאמין בישוע או לא. ואני חוזר, כל בן אדם מחליט כן או לא. אלוהים לא מתערב בזה. ואנחנו יודעים לפי מה שכתוב בברית חדשה במיוחד, מעטים הם המאמינים האמיתיים, מעטים. הרוב לא רוצים להאמין. אז נשים לב, את אלה שאלוהים ידע, הוא גם דואג וייעד אותם, הוא דואג גם לקרוא להם, הוא מזמין אותם, הנה, בואו למלכות שלי, בואו תיוושעו. וזה מה שקורה. ואת אלה שהוא קרא, אני חוזר לרומים, פרק ח', עוד פעם, שזה מלא בפסוק אחד, יש כל כך הרבה מידע כאן, רומים, פרק ח', אני חוזר פסוק 30, את אשר יעדה מקדם אותם גם קרא, ואת אשר קרא אותם גם הצדיק. שימו לב, זה כבר קרה מקדם, עוד לפני שהוא ברד את היקום, את בני האדם, הוא כבר הצדיק את אלה שהוא בחר בהם, וייעד אותם להיות כמו ישוע. מה זה הצדיק? שימו לב, הוא הצדיק אותם בזכות ישוע המשיח, למרות שישוע בכלל עוד לא הופיע בעולם. העולם לא היה קיים. אבל אלוהים ידע את הכל. הוא ידע שאדם וחווה יחטאו. הוא ידע שבני אדם יפלו בחטא. הוא ידע שהדרך היחידה להושיע את בני אדם זה על ידי כך שהוא ישלח את הבן שלו. הוא ידע את הכל. נבין, שום דבר לא מפתיע אותו. ועל סמך ידיעתו מקדם, שישוע יבוא וימות על הצלב, הבן שלו, הוא כבר הצדיק, נתן צדקה מלאה, סליחת חטאים, והצדקה מלאה לכל אלה שהוא בחר ויעד אותם. ומה הדבר האחרון? שמת לב? בסוף הוא פאר, הכל בלשון עבר, תשימו לב. אלה שהוא הצדיק, בחר בהם להיות בנים ובנות שלו. ואנחנו כבר היום, תודה לאל, אני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש את זה בליבו בצורה אמיתית, יש לנו כבר עכשיו את חיי העולם, עכשיו, זה מתחיל, זה רוח הקודש שבנו, ורוח הקודש שבנו יישאר לנצח. הפעולה הזאת תושלם, היא עוד לא הושלמה, אני מסכים, זה רק ההתחלה. יום אחד נהיה במלכות ישוע נצחית. אז עושים לי מה קורה כאן. התוכנית של אלוהים כבר סגורה, גמרנו. אף אחד לא יכול לשנות אותה. אלוהים יודע בדיוק מי יבשה, ומי שיבשה הוא יבשה. ואלוהים יודע כל אלה שלא רוצים בבחור לא להאמין, הם עבודים לנצח. אנחנו לא יודעים את זה. כל אחד צריך לדעת רק לגבי עצמו. אנחנו נדבר על זה הרבה ערב. האם אני באמת בטוח שאני נושא? זאת שאלת השאלות. את הדברים הם מאוד קטנים ומשניים. לכן עכשיו, אחרי כל הרקע הזה, אני שוב חוזר לפסוק 31 ברומים פרק ח'. ואתה, מה נאמר על זאת? על הפעולה המושלמת של אלוהים. שימו לב, של ישועה מובטחת ב-100%. ואף אחד לא יכול לשנות את זה, את מה שנקבע מקדם. זהו זה. זה מצחיק בכלל לנסות לחשוב שיש אפשרות, אחרת אין כזה דבר. זה גמור לחלוטין. פעולה שהוא שלמה. והכל נכתב בלשון עבר, תשימו לב. ומה אומר כאן? מה נאמר על זאת? אם אלוהים לנו, מי יריב איתנו? כאן מדובר כאן על המאמינים הנושאים. מה זה מי יריב איתנו? מי יתנגד לנו? מי יהיה נגדנו? אתם יודעים, נראה בהמשך הפסוקים, כפי שקראנו, השטן מאוד מאוד לא מרוצה מהמצב של כל אחד מאיתנו. השטן יודע שהוא יגיע לגיהנום הנצחי, הוא יודע את זה. ויש לו רק מטרה אחת, לקחת איתו כמה שיותר אנשים לש גיהנום הנצחית. השטן כבר עבוד, הוא לא יכול לשוב בתשובה. גם המלאכים שחטאו הם עבודים, זה עבוד, זה בלתי הפיך. והוא רוצה לקחת, לשכנע בני אדם להטעות כמה שיותר אנשים שיצטרפו אליו, להפריד אותם מאלוהים, מישוע. ונבין, מדובר כאן במלחמה רוחנית. כל הזמן, משהו מאוד רציני, מדובר כאן על חיי נצח, או מוות נצחי, על מה אנחנו מדברים בכלל? מה יותר מזה? ושכל אחד מאיתנו שלא נתפלא, שלא פעם אנחנו עוברים בעולם הזה התקפות מאוד מאוד קשות. אני גם מכיר את זה באופן אישי כמובן. לערער את האמונה שלנו, לטיל בנו ספקות, להרחיק אותנו מאלוהים וישוע. אבל מה אומר כאן פולוס? אם אלוהים איתנו, האם מישהו יכול לפעול נגדנו? האם יש מישהו שיכול למנוע את התוכנית המושלמת שאלוהים קבע, כפי שלמדנו בשני הפסוקים הקודמים? אין כזה דבר. זה לא יכול להיות. ועכשיו מיד מתחיל לפרט מה קורה כאן, פסוק הבא 32. מה, איך הוא מסביר בצורה כך יפה, הייתי אומר גם משכנעת, אשר על בנו יחידו לא חס, הוא לא ריחם, כי אם נתנו בעד כולנו. אלוהים ציווה על אברהם אבינו לעשות דבר שאני מסכים נראה בלתי אנושי. אני אזכיר בקצרה, הוא אמר לו, קח את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, תעלה אותו על הר מוריה לקורבן. אבא שכל כך חיכה לבן שלו, בן ההבטחה יצחק, והוא קיבל אותו כשהוא היה בן 100, ואשתו הייתה ב-90, וכשהנער הזה גדל יצחק, מה אלוהים אומר לו? תשחוט אותו! תשחוט אותו כקורבן, כמו שחטו בעלי חיים. זה לא נתפס, הרבה אנשים, איך זה ייתכן שאלוהים דורש מבן אדם לעשות דבר כזה? אנחנו יודעים, זה הניסיון. זה כתוב, אלוהים ניסה את אברהם. ואנחנו יודעים שאברהם, האדם המאמין המדהים הזה, היה מוכן לעשות את זה. אני לא יודע כמה אבות, אני גם אבא, אני לא יודע כמה אבות מוכנים לקחת סכין ולשחוט את הבן שלהם. אני לא יודע. לפי הבנתי הפשוטה, אני חושב שאין שום אמא שיכולה לעשות את זה. שום אמא. אמא קשורה לילדים בצורה הרבה יותר חזקה. גם כמה אבות אברהם היה מוכן לעשות. למדו בגטל עברית, הוא האמין שגם אם הוא ישחט וימית את בנו, אלוהים יקים אותו לתחייה. כדי למלא את ההבטחות, הייתה לה אמונה שלמה. והוא היה מוכן לעשות את זה. אלא מה? ברגע האחרון, אלוהים עוצר את אברהם. אל תשלח ידך לנער. לא. הוא מנע את שחיטתו של יצחק. למרות שאברהם מבחינת אלוהים כאילו הוא עשה את זה. הוא עצר אותו ברגע האחרון. שאבא ישחוט את הבן שלו. זה באמת נשמע לא אנושי, אני מסכים. ואברהם היה מוכן לעשות זה באמונה כי אלוהים ציווה אליו. ואנחנו יודעים שאלוהים מנע את זה. מה עם אלוהים עצמו? עכשיו בואו נדבר על אלוהים. אלוהים לפי דבר אלוהים יש לו בן יחיד. שאלנו מקודם, כי כה אהב אלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו. ישוע המשיח. אנחנו יודעים שישוע בא מאב, בן אלוהים, הבן היחיד שלו. אני חושב שאנחנו לא מסוגלים להבין את האהבה שיש בין אלוהים אב וישוע בנו, מעבר לבינתנו, את האחדות שלהם, משהו מעבר לבינת אנוש. ואלוהים בשונה מאברהם כן היה מוכן לשלוח את הבן שלו, את ישוע, לעולם הזה, וגם שישוע, אתם זוכרים, ערב לפני, אמר, התפלל, אם רצונך תעביר מעלי את הכוס הזאת, ישוע לא הלך לצו בשמחה. זה מאוד היה לו קשה, הוא ידע מה מצפה לו, איסורים שלא ניתן לתאר. אבל לא הייתה ברירה. אלוהים אב לא מנע את צליבתו של ישוע, וישוע הלך לצלב למחרת, והתייסר עד שהוא מת. אתם יודעים, זה לא כתוב בכתובים, אני מסכים, אבל להבנתי, כשישוע היה לצלב וכל הגסיסה שלו, אני מעריך בוודאות שזה היה מאוד מאוד קשה לאלוהים האב לראות מה קורה עם הבן שלו. נמצא בין שני פושעים, עלוב, חסר עונים, חדל אישים, למעד מוות. כלומר, למה הוא עשה את זה? אלוהים, למה הוא עשה את זה? אמרתי, משהו מנע מאברהם, הוא לא מנע מעצמו. ואני רוצה שנבין את האמת הגדולה הזאת. כל מה שאלוהים דורש מאיתנו, הוא הראשון שעשה. זה לגמרי לגיטימי שהוא גם ידרוש מאיתנו. זה לא שהוא רק אומר לנו לעשות והוא לא עשה כלום. להפך, הוא הראשון לתת לנו את הדוגמה. ומה שאין דבר יותר גדול עבור אלוהים אב שיכל לעשות עבור אלו מאשר לתת את בנו כדי שימות בצלב. כשנבין את זה. זה הפסגה של אהבת אלוהים. בזה הוא הראה את אהבתו לעולם. לא בדיבורים. במותו של בנו ישוע על הצלב. לכן אנחנו גם נקראים להזכיר את מותו של ישוע כל ימי חיינו. בסעודת האדון. אין דבר יותר חשוב. זה מקור ישוע. אם זה לא היה קורה, כולנו היינו מגיעים להשגיהנום. היינו עבודים כולנו. עכשיו, מה אומר כאן? א', זה קרה לפני 2,000 שנה. לפני כ-2,000 שנה, אלוהים שלח את ישוע, הוא מת על הצלב. אם אלוהים עשה את המעשה העילאי הזה, הפסגה של האהבה שלו, מה הוא משאיר ואומר כאן בפסוק? תשימו לב, פסוק 32. אשר בנו יחידו לא חס, כי אם נתנו בעד כולנו, כמובן המאמינים, הלא גם ייתן לנו עמו את הכל. מה יום שיר וייתן לנו? מה אתם אומרים? את הכל. ישוע במותו על הצלב נותן סליחת חטאים. כל מי שבא אליו באמונה, מאמין בו שהוא המשיח בן אלוהים, שב בתשובה, מבקש סליחה לחטאים שלו, וכולם חוטאים, בלי יוצא מהכלל. ישוע סולח לו. סליחה מלאה, שלא תהיה לי הבנות. סליחה מלאה, על הכל, 100%. אבל זה לא הסוף. אנחנו מתחילים חיים חדשים עם סליחת החטאים, ויש המשכיות. מה שכתוב כאן, אם אתם מבינים, הפעולה לא הסתיימה. אנחנו כולנו עדיין לא סיימנו את המרוצה. הישועה שלנו עדיין לא שלמה, שלא תהיה לי הבנות. אנחנו בתהליך. מה אלוהים מתכוון לעשות? כפי שהוא התחיל את הפעולה בכך ששלח את ישוע, הוא ימשיך וינצור אותנו ויאפשר לנו כולנו, למאמינים, להשלים את הישועה שלנו בוודאות. אם הוא היה מוכן, תחשבו מראש, לתת את היקר מכל, אין יותר מזה, זה ברור שאת יתר הדברים שיותר קל עבורו, בטח שהוא יעשה, זה ודאי לחלוטין. פולוס בא להסביר לנו שהפעולה של אלוהים היא מושלמת. חשוב שנבין את זה. שלא יהיה לנו צל של ספק. הוא שהתחיל את הפעולה בנו, הוא ישלים אותה בוודאות מוחלטת. וכפי שנראה בהמשך, אין כוח בעולם הזה, ביקום, שיכול לאפר את תוכנית אלוהים. אין כזה דבר. שום דבר. אף אחד. בואו נמשיך הלאה. נעבור לפסוקים, כן, פסוק 30 ו... נקרא את שני הפסוקים הבאים, 33 ו-34. מי אביא סתנה על בחירי אלוהים? אל אלוהים הוא המצדיק. ומי הוא יאשימם? הן המשיח אשר מת וביותר אשר נאור מן המתים, הוא למין האלוהים, והוא יפגיע בעדנו. הם הולכים, שני הפסוקים הולכים ביחד. הוא אומר כאן, מי יכול להאשים את אלה שאלוהים בחר בהם? אלוהים בחר, ויעד, והוא יצזיק ופאר. מי יכול להאשים אותנו? אני שואל. אתם יודעים מי המאשים הכי גדול שלנו? השטן. מי שלא יודע, כדאי לדעת את זה. השטן, האויב הגדול של אלוהים, הוא האויב הגדול שלנו. ומה שהוא עושה, הוא מחפש אותנו, כל הזמן, ואני מציע שלא ניתן לו את ההזדמנויות האלה להכשיל אותנו, שלא ניתן לו, הוא רק מחכה לזה. מנסה אותנו, למצוא אותנו שאנחנו נכשלים וחוטאים, ולהאשים אותנו לפני אלוהים. יודעים שלשטן, לפי מה שכתוב בספר איוב, יש גישה לאלוהים. כמו איוב, אתם מכירים את הסיפור כמובן, הוא יודע מה קורה, יש לו ידיעה עצומה לשטן. והוא בא להאשים. גם הוא אמר עם איוב, מה החוכמה? הוא ירא אותך, הוא צדיק והכל, אבל אתה מברך אותו, תן אותו בידיים שלי ונראה מה יקרה. והוא פגע בו, למה? כדי להרחיק אותו מאלוהים, כדי שאיוב יכפור באלוהים ויעזוב אותו. זה הייתה המטרה של השטן. ומי שלא מכיר, בחזון יוחנן פרק 12, אני מוצא לבדוק בבית, פסוק 10, כתוב שהשטן עומד ומאשים אותנו כל הזמן לפני אלוהים. כל הזמן. ולצערי אנחנו גם חוטאים, ואנחנו גם אשמים, זה נכון. אבל לא רק זה. השטן משתמש בבני אדם, לצערנו הרב, גם להאשים אותנו, לפעול נגדנו. הוא עושה כל מאמץ להפריד בינינו לבין אלוהים, נבין את זה. כל מאמץ, הוא לא מתעייף. ואנחנו יודעים, וזה לא סוד, גם בארץ שלנו במיוחד, לא פשוט להאמין בישוע, זה לא בדיוק מתאים לקונצנזוס הלאומי שלנו. ואנחנו יודעים שלא פעם יש אדם יחיד במשפחה שמאמין בישוע, בחור, בחורה, לא משנה, יכול להיות אבא, אמא, אחד מהילדים, הורה. ואנחנו יודעים שלא פעם יש התנגדות מאוד מאוד קשה לאמונה בישוע. בטח שמעתם הרבה מקרים כאלה. אני מכיר מקרים במיוחד ממשפחות דתיות, שאחד הילדים בא לאמונה בישוע, הם ישבו עליו שבעה כאילו שהוא מת, וניתקו איתו כל קשר. מבחינתם הוא מת, הוא לא קיים. למה? כי הוא האמין בישוע. לחץ לא יתואר, נידוי מוחלט, חרם מושלם, לא יתואר. למה? שיעזוב את האמונה. אם הוא יעזוב את ישוע, יקבלו אותו. כל עוד הוא ממשיך עם ישוע, הוא לא חלק מאיתנו. הוא לא קיים עבורנו. זה לא פשוט. אדם צעיר בן 17, 18, 20, וזה קורה. אני שמעתי על מקרים כאלה, אנשים עזבו את הבית שלהם, לא רצו שהם יהיו בבית, והלכו לגור אצל אחרים. זה לא פשוט. זאת אומרת, השטן מפעיל לחץ לא יתואר. ולאנשים מאשימים אותנו בכל מיני האשמות. מה זה כל האשמות האלה? ואני רוצה לך גם מתוך הרבה ניסיון. תראו, אני יודע שבאופן טבעי, בדרך כלל, יש הרבה התנגדות לאמונה שלנו. אני יודע, זו עובדה. זה נראה משהו זר. כל הישוע, הברית החדשה, נראה מאוד זר לעם היהודי, אנחנו יודעים את זה. ואני אומר דבר כזה, צריך סבלנות. ואני אומר לכם, כשרואים, לפני שבוע הייתה כאן בחורה נחמדה בת 20, חיילת, דיברנו איתה קצת, היא היחידה המאמינה במשפחה שלה, לפני שנתיים וחצי באה לאמונה בישוע, כל המשפחה שלה לא מאמינה, היא גרה בחיפה. היא מאמינה, לא פשוט, היא רק בהתחלה. מה שקורה, אמרתי לה, את צריכה הרבה סבלנות. אנשים שמנסים להאשים אותנו, שאנחנו לא בסדר, שאנחנו סוטים, אנחנו עוזבים את עם ישראל, עובדים עבודה זרה, כל מה שאתם רוצים. החיים שלנו מעידים שאנחנו באמת. אני אומר לכם, וכשרואים איך אנחנו מתנהגים, איך ההתנהגות שלנו משתפרת, מי סיפר לי על אותה בחורה שהייתה כאן לפני שבוע, היא אמרה שלפני שבאה לאמונה, היא מאוד רבה עם האחות הצעירה שלה. יש לה אחות צעירה בערך בת 17, משהו כזה, עכשיו. ולפני שהיא באה לאמונה, היא רבה איתה כל הזמן. היא הרבה מהן בנות רבות אחת, אחיות רבות אחת עם השנייה. ומה שההורים שמו לב, שאחרי שהבת שלהם היא יותר גדולה, הגיעה לאמונה בשורה, הפסיקה להריב איתה. אז מה, זה רע? יש מה להאשים אותה? מה, אנחנו הולכים לשתות אלכוהול וסמים ואני לא יודע מה? איפה? זה לא קיים בחיים שלנו. אף אחד לא יכול להאשים אותנו. אנחנו בתור מאמינים בישוע אמורים להיות מלח הארץ, אור בעולם הזה. במה יאשים אותנו? אנחנו אמורים כולנו להיות אנשים ישרים והגונים ברמה הכי גבוהה. מאמין ישקר? בחיים לא. כדי להשיג דברים? מה פתאום? מאמין ירמה? אין כזה דבר. מאמין מלכלך את הפה שלו בגסויות? אין כזה דבר. אנחנו מנסים באמת לחיות ברמת המוסר הכי נעלה, זאת עובדה. זה לא דיבורים. לכן כל האשמות של בני אדם נגדנו, אין להם שום בסיס. אני יודע גם על אשתי היקרה תמי שבאה לאמונה לפני הרבה שנים, ההורים שלה לא האמינו. ובהתחלה להם מאוד מאוד קשה לקבל, שהיא אומרת להתחתן עם אחד כמוני שאני מאמין, אלא מאוד קשה, אני אומר לכם. ולאט לאט, מה זה? חתונה רבנית עשינו, כן, חתונה רבנית. ולאט לאט, כשהם ראו איך היא השתנתה, היא ראתה את החיים שלנו, הם הבינו שאנחנו בדרך הנכונה. הם הבינו את זה, זו הייתה עובדה. מיוחד אמא שלה, היא גם באה לאספות והייתה איתנו הרבה עד שנפטרה. זאת אומרת, העדות שלנו היא כל כך חזקה, אין במה להאשים אותנו. עכשיו, תשימו לב, לא פעם השטן גם מנסה להאשים אותנו לפני אלוהים על חטאים שחטאנו בעבר, ומי מאיתנו לא חטא. ואני מסכים לפעמים, אנשים באים לאמונה ולא נעים להגיד, הם עשו דברים, חטאים מאוד מאוד חמורים, מה שכה, תועבות לפני אלוהים, זאת עובדה. והשטן מאשים, תראה את האדם הזה, כל עצמו מאמין, תראה איך הוא התנהג, איך הוא חי, איזה חטאים נוראים. מה אנחנו קוראים כאן? אלוהים מצדיק אותו. איך הוא מצדיק אותו? תשים לך שם מה כתוב כאן בשני הפסוקים האלה. אומר כאן, אלוהים הוא המצדיק, תן אני אסביר את זה בפסוק הבא, מי יכול להאשים אותנו? המשיח מת, ישוע מת, קם לתחייה, יושב עכשיו בכיסאיו לימינו, ומה הוא עושה? מפגיע בעדנו. חשוב להבין את האמת הזאת. To intercede, להפגיע בעדנו. אנחנו כולנו מסכימים שכל מי שחוטא מגיע לעונש. למעשה, העונש האמיתי השלם זה המוות. שכר החטא הוא המוות. נכון. והשטן מאשים ואומר, הנה, אנשים אליהם חטאו, מגיע להם מוות. השטן הוא הקטגור, התובע נגדנו, להאשים אותנו כל הזמן. מה ישוע עושה? ישוע הוא הסנגור שלנו. הוא לצידנו. הוא מפגיע בעדנו לפני אלוהים אב, אלוהים אב, הוא השופט העליון, כמו בבית משפט, יש קטגור וסנגור. כשהשטן מאשים אותנו בחטאים שלנו, מה ישו אומר? נכון, האנשים אלה חטאו, אני מסכים, אבל האמינו בי, אני, אומר ישוע, הלכתי לצלב ומתי, שילמתי את המחיר שמגיע להם, אל העונש שמגיע להם על החטאים שלהם. אני שילמתי את זה, אומר ישוע. אז הם צדיקים. הוא שילם את העונש שמגיע לנו. זאת עובדה. כשאלוהים שומע את השטן, שומע את כמובן ישוע, אלוהים מצדיק אותנו. בזכות מה שישוע עשה לצלב. אם השופט מצדיק מישהו, אף אחד לא יכול לערער על כך, גמרנו, זה מוחלט. אף אחד לא. אנחנו באמת צדיקים בזכות מה שישוע עשה עבורנו. לא בזכות עצמנו כמובן, אבל אנחנו באמת צדיקים וקדושים מושלמים. שיהיה לנו את הביטחון הזה, זאת האמת. תודה לאל, תודה לאל. בזכות מה שישוע עשה עבורנו. ישוע מת כדי לסלוח לנו, והוא חי כדי להפגיע בעדנו כל ימי חיינו. ואנחנו נשארים צדיקים. אף אחד לא יכול להאשים אותנו בשום דבר. ישוע סלח על הכל. בואו נמשיך הלאה. בואו נעבור גם לשני הפסוקים הבאים, 35 ו-6. מי יפרידנו מאהבת המשיח? הצרה או מצוקה או מסתמה? או רעב, אם עריה זה עירום, או סכנה, או חרב, ככתוב, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. התחלנו עם הפסוק הבא שקראנו עכשיו, 36, אם תשים עליה למטה, בעברית כתוב שם, מראה מקום, ראיתם? מתהילים פרק מן דלד. אני כל פעם נדם. פולוס פתאום שולף פסוק מתהילים פרק 44, ומחבר אותו למסר שהוא מעביר כאן. איך הוא יודע לעשות את זה? הרי גם אין לו את התנך ביד. איך הוא יודע לעשות את זה? זה פשוט פלא. השראת אלוהים. הוא אומר כאן פסוק, בפסוק הזה, כתוב, זה בתהילים, עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. ממש מדהים. ואני אחבר את שני הפסוקים ביחד. מי יפריד אותנו מאהבת המשיח? אני שאל שאלה קטנה, תנסו לחשוב טיפה. שכתוב כאן לאהבת המשיח. האם הכוונה לאהבה של ישוע המשיח כלפינו, או לאהבה שלנו כלפי ישוע? הבנתם את השאלה? שאלה מעניינת. על איזה אהבה מדובר? מה אמרת לי? אני לא מסכים. אני אגיד לך למה. אני חשבתי כמובן, תראו, להבנתי, אני אומר לך, אני מבין את זה, כאן מדובר לאהבה שלנו, של כל מאמין מאמינה, אהבה לישוע המשיח. ולמה אני אומר את זה? כי אם שמתם לב, בפסוקים הקודמים, פולוס הדגיש את אהבת אלוהים ששלח את בנו, ואת אהבת ישוע שהיה מת על הצלב. זה הפסגה של האהבה. כאן להבנתי מדובר לאהבה שלנו, של כל אחד מאיתנו, כלפי ישוע המשיח. אני משכים שבסך הכל אלוהים ישוע אוהבים אותנו, ואנחנו אוהבים אותו, זה הדדי כמובן, אני מסכים. אבל להבנתי פה מדובר על האהבה שלנו כלפי ישוע המשיח. ופול של מי יכול להפריד אותנו, לקחת ממישהו מאיתנו את האהבה שיש לנו כלפי ישוע? מי יכול לקחת את זה? זאת השאלה, עכשיו מתחיל, הוא גם ייתן תשובה. שאלה טובה. כי אם מאמין, מאמינה, יחליט, אני כבר לא רוצה לאהוב את ישוע, הוא ייפרד ממנו. ישוע לא מכריח אף אחד. האם יש מי שיכול לקחת מאיתנו את האהבה שיש לנו כלפי ישוע? והוא מסביר כאן, והוא נותן הרבה דוגמאות כאן. האם צרה, כל מיני מצוקות, שנאה, האם שמאמין יהיה מצב שאין לו מה לאכול או אין לו מה ללבוש, ואז הוא חלילה, הוא יפסיק לאהוב את ישוע ולא ירצה יותר ללכת אחריו, להאמין בו? הוא אומר בהמשך גם, סכנות מסוגים שונים, או אפילו חרב, סכנת מוות. והפסוק שהוא מצטט מתהילים, אני אגיד זה בקיצור, שוב, תבדקו את זה בבית באמת לעומק, לפי מה שמתואר בפרק הזה בתהילים, פרק ממדלת 44, ניתן להבין שמדובר על אנשי אלוהים בקרב עם ישראל, כמו הנביאים ואחרים, לא היו רובים כאלה, שהיו נאמנים לאלוהים באמת, כמו אליהו ואחרים, עוד 7,000, שהיו נאמנים יום-יום, למרות שהם נרדפו, הם היו מוכנים כל יום למות עבור נאמנותם לאלוהים. כל יום הורגנו, כל יום, הלכנו כצון טבחה, והם היו מוכנים, אם הם צריך ללכת למות, כמו שסה מובן לטבח, בלי התנגדות. למחות, פולס רוצה לומר לנו, עלינו כמענים לצפות, לא פעם, לרדיפות, לצרות, לקשיים מסוגים שונים, שלא תן לי הבנות. לצפות את זה, כשזה קורה, האם חס וחלילה הדבר הזה עלול לגרום למישהו מאיתנו להפסיק לאהוב את ישוע? זאת השאלה. עכשיו תשים מה שהוא אומר בפסוק הבא, 36, כי עליך הורגנו כל, סליחה, פסוק הבא, 37, אבל בכל אלה גברנו מאוד על ידי האוהב אותנו. באנגלית זה נורא, more than conquerors, זה ביטוי מאוד יפה. מה אומר פולוס? אגב, חשוב שנדגיש, פולוס, אין לבנתי מישהו יותר מוסמך לומר את הדברים מאשר פולוס. הוא עבר את כל הדברים האלה, הוא היה רעב והיה צמא ולא היה לו תמיד בגדים, היה לו קר, והוא נרדה ונסכל, ומה לא כדי לשבור אותו? הוא לא נשבר. הוא לא נשבר? מה הוא אומר כאן? כל הדברים האלה שעברו עלינו כל הזמן, שימו לב, גברנו מאוד על ידי אוהב אותנו, על ידי ישוע המשיח. שום דבר לא שובר מאמין אמיתי שאוהב את ישוע, שום דבר. אנחנו מאמינים כמובן שמאמין, מאמינה אמיתיים, אני לא יודע על מאמינים מזויפים, זה אני לא מדבר, אלה אנשים שמכירים, מעריכים את מה שישוע עשה עבורם. אני אומר שוב, אני באופן אישי מעריך בצורה לא תתואר, אני אומר לכם, את מה שישוע עשה עבורי, שהוא הציל אותי מאש גיהנום נצחית. אני מעריך את זה בצורה שאתם, אני לא יכול לתאר במילים, כל הזמן. והדבר הזה נותן לי רצון פנימי עמוק לתת לו הכל, לא פחות, מגיע לו. וכל מאמין, מאמינה אמיתיים, מוכנים למות אם צריך על קידוש שם ישוע. מי שלא מוכן לכך, הוא לא מאמין, היא לא מאמינה אמיתיים. עכשיו, כתוב כאן, בכל הדברים האלה גברנו מאוד. למה אני אומר את זה? לי ברור לגמרי שמאמינים, מאמנות צעירים, הם נמצאים בשלבים הראשונים, זה לא פשוט. זה לא פשוט. לפעמים באמת עוברים התקפות מאוד קשות. למרות דייתנים. אבל יש לנו הבטחות. ואני אומר לכם, אנחנו צריכים תמיד לסמוך על הבטחות אלוהים. אלוהים יודע מה כל אחד מאיתנו יכול לעבור, מה היכולת שלו, מה הוא לא יכול. הוא לא ינסה אף אחד מאיתנו לזכור את האמת הזאת, מעבר ליכולת. אף פעם לא. אין כזה דבר. וכשאנו עוברים תקופה קשה ועוברים, אין מאמין או מאמינה שלא עובר דברים קשים. אין כזה דבר. כשאנחנו עוברים, אני קורא את זה, את הגיא הזה, ישוע עוזר לנו. הוא לא עוזב אותנו. כל הזמן, איך כתוב בתהילים כ"ג, גם כי ילך בגיא צל מוות לא יירא רע. למה? כי אתה עמדי. אנחנו מרגישים את הנוחות ואת את הכוח, את העידוד, את החיזוק שנותן לנו. זה עובד, זה לא דיבורים, זאת עובדה. לכן המאמין ממשיך הלאה, יש לו ביטחון מלא, שלא תהיה נאבנות. במובן הזה, הביטחון שלנו מלא במה שאלוהים פועל בחיים שלנו, בצורה שלמה. אף פעם הוא לא יחשיב מאמין, אין כזה דבר. הייתי רוצה עכשיו לסיים בשני הפסוקים האחרונים, כי הזמן יתקדם, נעשה את זה בקצרה. מה הוא אומר כאן? הוא בטוח אנוכי, אומר פולוס, כי לא המוות. הוא מדבר על כל הדברים שלא יכולים להפריד אותנו מאהבת אלוהים במשיח ישוע. מה זה לא המוות? תחשבו במשפחה, אגב, דברים שקורים. זוג הורים, מאמינים, נולד להם תינוק חמוד, ותראו לכם שהתינוק זה בגיל שנה מת. זה קורה. האם הדבר הזה עלול לשבור את המאמינים? התשובה היא לא. לא. מאמינים אמיתיים הם מוכנים גם לקבל את המוות אם אלוהים מחליט. אדוני נתן ואדוני לקח. אגב, הדתיים גם מקבלים את זה בהרבה מקרים. נכון, כן. זאת אמונה אמיתית. שום דבר, לא המוות, גם לא החיים. אתה יודע, הרצון לחיות זה הרצון הכי חזק של בן אדם. אין על כך ספק. מאמין מוכן לוותר על החיים שלו. איך אומר פולוס? נפשי לא יקרה בין... הוא מוכן לוותר על החיים שלו. אם צריך. למען ישוע המשיח. מה אומר כאן אחר כך? לא מלאכים. איזה מלאכים? מלאכי השטן. עם כל ההתקפות שלו נגדנו, עם כל השדים האלה. לא שעות ולא גבורות. לא אנשים בתפקידים בכירים, מנהיגים וכדומה, שיש להם המון השפעה, המון כוח. כדי לפגוע בנו, הם לא יצליחו. הם לא יצליחו. לא הווה. לא משנה מה קורה לנו. שום דבר במציאות של החיים שלנו לא יפריט לנו מישהו. שום דבר בהווה, ביום יום. לא רק ההווה, גם לא בעתיד. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. הצדר שלנו את הביטחון המלא, אני יכול להראה לכם שיש לי את הביטחון הזה. אני אומר לכם באופן אישי, אני בטוח לגמרי. כמו שאמר דוד, כפי שאלוהים היה איתי כשנלחמתי באריה ובדוב, הוא יהיה איתי כשאני נלחם בגוליאת. הוא היה בטוח בזה. מי שיש לו ניסיון, יודע זה ככה. זה ביטחון מוחלט. לא משנה מה יהיה, אני לא יודע, אין לי מושג. שום דבר לא יפריד מאהבת אלוהים במשיח ישוע. שום דבר. הוא אומר, לא ארום, גם אם מאמין מגיע לאיזה רמה, למעמד בכיר בעולם הזה, להבדיל כמו דניאל או יוסף ואחרים, זה לא אומר שזה ירחיק אותו מאלוהים, זה לא יכשיל אותו. ולא עומק, מה זה עומק? לא פעם מאמינים עלולים להגיע למצבים מאוד קשים, להשפלה, להתנגדות, לבוז, ללאג, לבתי כלא, למה לא, זה לא ישבור אותם. שום דבר, לא למעלה, לא למטה, כלום. מה כאן? לא כל בריאה אחרת. שום מלאך, שום בן אדם מכל סוג, אף אחד לא יכול, מה אומר כאן פולוס? להפרידנו מאהבת אלוהים אשר היא במשיח ישוע בינינו. קודם שרנו את השיר הזה. ומה שאני רוצה לסכם, תראו. מה שכל כך יפה זה הביטחון. אומר, כל כך יפה הוא אומר כאן, שימו לב, בטוח אנוכי. ב-100%. האם לכל אחד מאיתנו יש את הביטחון הזה? שיש לפולוס? צריך שיהיה. צריך שיהיה. זה ביטחון אמיתי. שוב, אנחנו לא בוטחים בעצמנו, אני מדגיש. אנחנו בוטחים באלוהים בישוע המשיח. זה הביטחון שלנו. ביטחון מוחלט. שאין שום כוח בעולם הזה שיוכל להפריד בינינו לבין ישוע. ביטחון מוחלט. זה נקרא ביטחון הישועה, שצריך להיות לכל מאמין ומאמין אמיתיים. אני לא מדבר חלילה על ביטחון שווא. לצערי הרב, יש, ברור לי, מיליונים של אנשים, מיליונים, שהם מאמינים בישוע, הולכים לכנסייה ועוד כל מיני מתפלים, עושים דברים אחרים, אבל הם לא שייכים אליו. רק במילים, בדיבורים. הם לא, אף פעם לא התכחשו לעצמם. אני לא מקנה באנשים אלה, שחיים בטעות, באשליה. מה יקרה ביום הדין? מה ישוע אומר לה? אני בכלל לא מכיר אתכם, פועלי אבן שכמותכם, סורו ממני. אני מדבר על מאמינים אמיתיים, שחיים בקדושה ובתואר כל הזמן, עם מצפון נקי, לב טהור. אני אומר לכולנו שיהיה לנו את הביטחון המלא בישועה שלנו. לא להיות מוטרדים מכלום, לא משנה מה יקרה. אלוהים איתנו, והוא שהתחיל את הפעולה, הוא ישלים אותה בוודאות גמורה. השבח להם. בוא נעצור כאן.